ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני איתכם בר נעמני, ופה איתי אורח סופר דופר מיוחד כמו תמיד. שי ודיחי, מה קורה?
אהלן בר, מה העניינים?
מצוין, מצוין, תודה רבה. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שעלה לכותרות, והוא ככה מאוד מעניין בתקופה האחרונה. אנחנו מקליטים את זה בככה ספטמבר 22, וזה נושא מאוד מעניין שהוא עדכני גם לעכשיו, במיוחד עכשיו, אבל הוא עדכני גם תמיד ורלוונטי, שהוא עולה כמעט תמיד. והנושא הוא האם לסגור משכנתה או להשקיע את הכסף. זו סיטואציה שהרבה אנשים נתקלים בה במהלך החיים, בתאישו בדרך כלל לוקחים משכנתה, מחזירים אותה, רוב האנשים מחזירים אותה בצורה קבועה, ואז הרבה פעמים יוצא שמשתחרר סכום מסוים. יכול להיות שקיבלנו את בונוס מהעבודה, ויכול להיות שלא יודע מה, צברנו וחסכנו כסף בצד, או שקיבלנו איזו מתנה גדולה, או לא משנה מה, אירוע חיובי אני מקווה, יכול להיות גם פחות חיובי, אבל מקווה שאירוע חיובי. ואז יש את השאלה, מה עושים עם הכסף? ואנשים שיש להם משכנתה נוטים הרבה פעמים לתפיסה כזאת של בוא נסגור את המשכנתה, בוא נסגור את המשכנתה, כי לא אוהבים להיות חייבים. אז אני אגיד שאנחנו הולכים לדבר על הדברים האלה לא מצד מה נשמע שנקרא רגשי יותר מדי, ואנחנו משתדלים כן להיות שכלתניים, כלומר כן לבוא ולדבר מספרים ותכלס מה עדיף. בסוף כל בן אדם יבחר מה הוא רוצה לעשות, אבל אני חושב שאנחנו צריכים וננסה לבוא בפרק הזה ולהסביר ברמה הגיונית, ברמה רציונלית, מה כדאי לעשות. בסוף, אתם, כל אחד שמאזין, צריך לבוא ולקחת את השיקולים. יכול להיות שתבינו שכלכלי יותר להשקיע את הכסף, אבל אתם בראש שלכם אומרים, תקשיב, אני לא יכול להיות מסוגל להיות חייב למישהו כסף, להיות חייב לבנק, אני רוצה לדעת ולישון בראש הקט שזה הבית שלי, ולא משנה מה, ואם זה גורם לכם לא לישון בלילה, אז אולי באמת עדיף שהכסף ילך לדברים כאלה. אנחנו כן ננסה לבוא ולתקוף את זה, מה שנקרא, במספרים, בעובדות, בתכלס. ויאללה, בוא נתחיל. שי, יש לך משהו נוסף שאנחנו מתחילים?
לא, אנחנו נדבר על הכל בפרק היום. באמת זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי אני נתקל הרבה פעמים שנגיד, אפילו לפעמים אנשים הולכים ליועץ מימון, ליועץ משכנתה, ולעיתים כשאנחנו הולכים ליועץ כזה, אז הוא בדרך כלל התפקיד שלו זה להסתכל על המשכנתה שלכם, אם יש לכם משכנתה, או לקחת משכנתה חדשה, ולהגיד, אוקיי, איך אני חוסך לכם הכי הרבה כסף? אנחנו רואים המון פרסומים של יועצי משכנתאות, חסכתי 200,000 שקל, חסכתי 300,000 שקל, חסכתי 140,000 שקל, אבל לפעמים זה לא הראייה הנכונה, ואני בתור מתכן פיננסי שמסתכל על הכל בראייה הוליסטית, אני אומר, רגע, לפעמים באמת כדאי לנו לסגור את המשכנתה אם יש משכנתה, ולקחת משכנתה ולהפנות ליועץ משכנתה שהוא יגרום לנו לשלם כמה שפחות, או זה לא תמיד רק כמה שפחות, זה לפעמים גם לחשוב על כל המקרה קצה, שנוכל להתמודד איתם, שנשלם פחות עמלת פירעון מוקדם וכו'. אבל לפעמים כדאי להסתכל על המשכנתה בתור איזשהו מינוף שיכול להטיס אותנו קדימה. והאמת, אני רוצה לפתוח מסיפור השראה, שמה שבר ואני פגשנו השבוע. יש לנו השבוע בחור שלפני מספר שנים היו לו 10,000 שקל בעוש. ואותו בחור, זה סיפור באמת מאוד מאוד מעניין, אני לא נקוב בשמו כי אני לא יודע אם הוא רוצה להתפרסם, אבל אותו בחור בסופו של דבר הגיע למצב שבאמצעות מינופים נכונים ולקח גם סיכונים, כן, אבל הצליח לו, כנס כרגע לכל הפרטים, קנה איזושהי דירה לפני היתר, ואז מכר אותה במחיר קצת מעל מחיר שוק, ועשה עוד כל מיני פעולות, בסופו של דבר הוא הצליח להגיע למצב שיש לו וילה ששווה מעל 8 מיליון שקלים. ומ-10 מיליון שקלים בעוש צריך להגיע ל-8 מיליון שקלים.
10,000 שקלים, לא 10 מיליון.
סליחה, מ-10,000 שקלים, סליחה, בעוש צריך להגיע לוילה ששווה 8 מיליון שקלים, כמובן שעדיין יש עליה מינופים והלוואות, אבל הוא הצליח מאוד מאוד להתקדם למשהו שיש אנשים שלא יגיעו לזה כל החיים, כי להפך הם בחשיבה שבו רק נצמצם את ההלוואה, ולא נסתכל על הווה מהמשכנתה כמינוף, משהו שיכול להקפיץ אותנו קדימה.
אני מסכים לגמרי, אגב, אני אמרתי לו, ואני רוצה שכן נעשה איתו פרק, שהוא יסביר ויפרט על זה יותר, אנחנו נשתדל להביא לכם את זה, לדעתי סיפור מאוד מאוד מעניין, עם הרבה מאוד, שנותן הרבה מאוד השראה. נהיה הוגנים ונגיד שבשנים האלה, כולנו יודעים, מחירי הדירות טסו, אז זה עזר באיזושהי סיטואציה, באיזשהו מקום, והוא ניצל
גם
לכל...
הריבית הייתה נמוכה.
כן, כן, הריבית הייתה נמוכה. שוב, היו כמה דברים שהסתדרו, אבל אני מסרב, אתה יודע, אנשים אומרים, כן, זה מזל, זה פה, זה שם. יש פה עניין של אלמנט של מזל, אבל זה גם הרבה יכולת ורצון, ויכולת לקחת סיכונים חושבים, לגמרי. אז אני מסכים לגמרי, ואני לא חושב שצריך להסתכל על משכנתה כעל נטל. אני בתור ילד, גם הייתה לי תפיסה כזאת, שמעתי את ההורים שלי מדברים, משכנתה וזה, מתי תגמר המשכנתה, אז יש לך בראש ישר, קיבעון, משכנתה זה דבר רע. אז משכנתה בעיניי זה לא דבר רע, כשהבנתי, כשגדלתי מה שנקרא, והתחלתי עם פיננסים, הבנתי שמשכנתה זה לא דבר רע, ולהפך זה כלי שעוזר לנו להתקדם בצורה הרבה הרבה יותר מהירה. טוב, אז בוא נתחיל לדבר, בוא נתחיל לדבר תכלס. אז אמרנו קודם כל, הבנו שמשכנתה זה בעצם הלוואה, אוקיי, זה מינוף לכל דבר ועניין, לרוב זה הלוואה שאנחנו לא נוכל לקבל בתנאים אחרים, כי אנחנו בעצם ממשכנים את הדירה שלנו. אנחנו לא נחזור עכשיו להגיד מה זה משכנתה לעומק, רק ניתן פה, נעשה אישור קו קצר. ובואו נדבר שנייה על הדילמה עצמה, לסגור משכנתה, לסגור לפחות חלק מהמשכנתה כמובן, ואם כן, רגע, איזה מסלולים, או להשקיע את הכסף. אז אני אומר שוב, אנחנו כרגע בסביבה של ריבית עולה וגם אינפלציה, שזה אינפלציה שכרגע עומדת על בערך 5% פה בישראל, זה משהו מאוד מאתגר, כי מצד אחד גם המסלולים שהם צמודי מדד עולים, וגם עליית הריבית, הבנק מעלה את הריבית, בנק ישראל מעלה את הריבית, זה מעלה לנו אוטומטית את ריבית הפריים, אבל זה מעלה גם בעתיד את כל שאר הריביות, תלוי איזה ריביות יש לכם, תלוי מתי הן משתנות, משתנה כל 5 בדרך כלל או משהו כזה, זה יעלה לכם את שאר הריביות ואת ההחזרים, אז זה סביבה מאוד מאתגרת, ואני רוצה רגע שנבוא ונדבר על זה שכן או לא ולמה וכמה. אז דבר ראשון, לפני שמתחילים, צריך רגע להבין מאיפה מגיע הכסף. אני אישית, ברוב המקרים, אוקיי, אני לא רוצה להכליל, אבל ב-99% מהמקרים אני נגד לפרוע קרן השתלמות בשביל לסגור את המשכנתה. כלומר, להוציא את הקרן השתלמות בשביל לסגור את המשכנתה. דיברנו המון על קרן השתלמות, דיברנו למה אנחנו מאוד אוהבים את המכשיר הזה, זה המכשיר הכי, בעיניי, הכי טוב שקיים כרגע בשוק. יש בו כמה הטבות מס, ואנחנו רוצים שהכסף שם יעבוד בריבית דריבית, ומבחינתי זה משהו, last resort, זה מקום אחרון שאנחנו ניגע בו. כלומר אם נפתחה לכם קרן השתלמות בעיניי זה לא אופציה, כמובן שכל מקרה לגופו, ואם יש איזה מקרה סופר קיצוני שאני לא יכול לחשוב עליו אז יכול להיות שאפשר לשקול, אבל בסיטואציה של 99% מהאנשים אני לא רואה איך הדבר הזה משתלם. אני חושב ששי אתה תסכים איתי
לגמרי.
מצוין, אז בוא נדבר רגע תכלס. במשכנתה, רוב האנשים, אני לא חושב שיש בן אדם שאני אישית מכיר שלקח משכנתה ולא לקח מסלול פריים. אוקיי, פריים אמרנו, אנחנו לא נחזור על זה לעומק, אבל פריים ממש בקצרה, ריבית בנק ישראל פלוס מרווח קבוע של 1.5, כרגע הריבית בנק ישראל היא 2%, אנחנו מוסיפים לו עוד 1.5, זה אומר ריבית הפריים כרגע עומד על 3.5%. משם, רוב, כאילו במשכנתה, אנחנו מקבלים פריים פלוס או פריים מינוס, כלומר, אם הפריים כרגע הוא 3.5, ואנחנו קיבלנו במשכנתה פריים מינוס חצי, אז אנחנו משלמים כרגע 3%, אבל אם ריבית בנק תעלה, ריבית בנק ישראל, סליחה, תעלה, אז כמובן שהריבית שאנחנו נחזיר על המשכנתה היא גדולה יותר. אז זה הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה. אנשים רואים, אומרים, רגע, הריבית של בנק ישראל עולה, אז הריבית פריים שלי מתייקרת, אז דבר ראשון הולכים וסוגרים את הפריים, או רוצים לסגור את הפריים, ואני רגע, אני לא אגיד שזה משהו רע בהכרח, אני אגיד, חכו רגע, תבדקו את שאר המסלולים שלכם, כי יכול להיות שהמסלול בריבית פריים, הוא עדיין מסלול אטרקטיבי, יכול להיות שהוא עדיין אטרקטיבי, יכול להיות שהריבית שם עדיין בסדר, וכמו שהריבית עלתה בצורה מאוד מאוד מהירה כרגע, שוב, אני לא יודע ואני לא נביא, אבל יכול מאוד להיות שמתישהו אנחנו נגיע לאיזשהו מיתון אולי, או האטה גדולה מדי, שבנק ישראל לא ציפה או לא רצה להגיע לה, ויכול להיות, יש מודלים מסוימים בכלכלה שמראים שיכול להיות שעוד חצי שנה, עוד שנה, שבתקופה של משכנתה זה לא הרבה זמן, אנחנו בכלל בנק ישראל יוריד ריבית. אז רגע, לא להיבהל מהדבר הזה, ולא לרוץ ישר לפריים, אלא לנסות להסתכל על התמונה הגדולה. אוקיי?
אני זה רוצה, משהו שחשוב לי להגיד. רוצה להתרס למה שאתה אומר. אני מכיר מישהי באופן אישי, שלקחה משכנתה בתקופה שהריביות היו הרבה יותר יקרות, גם מהיום, גם 3.5% של הפריים, ולקחה משכנתה ב6%. היא לא ציפתה שהריבית ירד, כלומר אחרי איזושהי תקופה הריבית ירדה לאזור האפס, ובעצם מחזרה משכנתה וצריכה לחסוך הרבה מאוד כסף. אז זה ככה משהו שחשוב לי להגיד. אז אותו דבר פה, כשאתם לוקחים משכנתה, משכנתה זה לרוץ מרתון, ובמרתון קורים הרבה דברים. בדרך יש לנו את המיינדסט שאומר לנו אני אמשיך עוד קצת, או קשה לי אני חייב לעצור. יש כל מיני דברים שקופצים בדרך, כל מיני הסחות דעת, אבל בסופו של דבר אנחנו לוקחים כרגע לפי הנתונים של היום שאנחנו יכולים להתמודד איתם בכל מיני הנחות כאלה ואחרות, אבל לפעמים אנחנו נופתע לטובה, ופתאום אנחנו נראה שה-42.2 קילומטר הם כבר הגיעו, אז גם דברים כאלה קורה.
לגמרי, אני מסכים לגמרי, ואגב דיברת על זה בפרקים קודמים, אני אחזור שוב, משכנתה זה משהו שאנחנו לא לוקחים ושוכחים ל-30 שנה, אלא מסתכלים כל, לא אגיד שנה, אבל כל באזור שנה וחצי, שנתיים, הולכים לבדוק, או אפשר הרבה פעמים לעשות בדיקת מחזור בחינם, ואם לא, אז בדרך כלל יחסית בעלות סמלית, ולבדוק האם התנאים בשוק השתנו, האם התנאים שלנו השתנו, והאם אנחנו יכולים לקחת או למחזר את המשכנתה בצורה כזאת שתשתלם לנו יותר, ולפעמים יש פה חסכונות באמת של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים בין משכנתה למשכנתה. אני אגיד בכנות שבתקופה של ריבית עולה לרוב זה לא תקופה נכונה למחזר, אבל זה מאוד מאוד משתנה, זה תלוי בכם וזה תלוי גם באיזה משכנתה לקחתם. יכול להיות שלקחתם, כמו שאתה אומר, שמישהו לקח משכנתה בריבית מאוד גבוהה פעם, ועכשיו אפילו הליכי עליות ריבית עדיין הריביות יותר טובות. אז תשימו לב לדבר הזה, ואני כן ממליץ להתייעץ עם יועץ, ודיברנו על זה המון פעמים, יועץ פרטי שלכם ולא יועץ של הבנק. יועץ של הבנק הוא לא יועץ, הוא משווק, אוקיי? אני אוהב לקרוא לו משווק משכנתה, והוא לא יועץ משכנתה, הוא עובד של הבנק, והוא המטרה שלו והאינטרס שלו שהבנק ירוויח יותר, גם אם הוא כזה מאוד מאוד נחמד. אז לקחת את זה בחשבון, ואני ממליץ כן לעשות את זה עם יועץ. אז מה שרציתי להגיד, שאני חוזר שוב, מסלול הפריים, לא להיבהל ממנו, כאילו אין בעיה, אנחנו מבינים שהוא עולה, אבל עדיין להבין כמה בתכלס, כמה בפועל אנחנו משלמים, יכול להיות שיש מסלולים אחרים שהם יותר גרועים, בוא נגיד ככה. מה שכן, במסלול הפריים אנחנו לא נשלם עמלת פירעון מוקדם, אוקיי? תהיה זניחה, אולי עלויות של כמה עשרות שקלים, כל מיני עמלות תפעוליות, אבל שם אין לנו עמלות פירעון מוקדם, בניגוד למסלולים אחרים, ששם יכול להיות שאנחנו נשלם עמלות פירעון מוקדם. שוב, זה ממש תלוי מתי לקחנו את המשכנתא ובאיזה ריביות. בתקופה של ריבית עולה, פחות סיכוי שנשלם עמלות פירעון מוקדם. ניקח את זה בחשבון, לא ניכנס עכשיו לעניין איך אנחנו מחשבים את זה, זה כרגע קצת טכני ולא ממש מעניין, אולי בהזדמנות אחרת. משהו חשוב שחשוב לי לדבר עליו, זה דווקא המסלולים הצמודי מדד, אוקיי? חשוב להבין ש... בסופו של דבר בהלוואה יש לנו שני מרכיבים, יש את הקרן שלקחנו, אוקיי, שזה נגיד מסלול פריים, לא יודע מה, לקחנו 100,000 שקלים, ויש את הריבית שאנחנו משלמים. אז זה שני מרכיבים שהם שונים, ובמסלולים שהם צמודי מדד, מה שחשוב להבין שהמדד עצמו מעלה לנו את הקרן. כלומר, יש מצב שאם לקחתם משכנתה יחסית לא מזמן, לפני חצי שנה או שנה, יכול מאוד להיות שהחזרתם כסף כל חודש, או לא יודע, 3,000, 4,000, 5,000 שקל כל חודש, ובסופו של דבר אתם רואים שאתם חייבים לבנק יותר כסף ממה שלקחתם. כלומר, לקחתם, לא יודע מה, 700,000 שקל, ואתם חייבים לבנק 720,000 שקל. ואנשים...
באמת זה...
זה מתסכל. זה מתסכל, זה מטורף לגמרי.
קיבלתי הודעה מחבר, הוא אומר לי, שמע קטע, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, לקחתי משכנתה, ומסתכל על המשכנתה, והיה לו מסלול של 200,000 שקל, ואופ, פתאום הוא 240,000 שקל. אז אמרתי לו, חביבי, זה הצמוד מדד. לפעמים הוא לרעתך, ולפעמים הוא לרעתך. הוא אף פעם לא בצד שלך.
כמעט אף פעם הוא לא בצד שלנו, וזה נכון, וצריך להבין את זה, חבר'ה. כי מה שבעצם קורה, כשהמדד עולה, הקרן עצמה, הכסף שאתם חייבים לבנק, עולה. לא הריבית, אוקיי? לא הריבית שאתם משלמים על הקרן, אלא הקרן עצמה. מי שרוצה ומעניין אותו להבין לעומק, אנחנו בפודקאסט ולא בוובינר, יכול להיכנס למחשבון לוח סילוקין, וברשם אפשר לראות ממש את הפילוח של קרן וריבית, ואפשר להבין את זה קצת יותר טוב, קצת יותר לעומק. אבל זה משהו שחשוב להבין, שהקרן עצמה עולה, אז יש מצב טוב ששילמתם כל חודש 3,000, 4,000, 5,000 שקל, ועדיין אתם חייבים איכשהו יותר כסף לבנק. זה הבעיה, במרכאות בעיה, במסלול צמוד מדד, וזה הסיכויים שאנחנו צריכים להבין אותם. עכשיו, מי שבעשור האחרון האינפלציה הייתה אפסית, ומי שלקח שם, אז בעצם הוא נהנה מזה כל השנים האלה שהמדד היה אפסי, ואז הוא קיבל ריבית יחסית טובה, ועכשיו מי שזה מה שנקרא אוכל אותה. וזה חלק מהסיכונים שצריך להבין אותם כשאנחנו באים לקחת משכנתה, וזה גם אגב אחד הדברים הכי חשובים להבין, כשלוקחים משכנתה בצורה, בגלל זה אני אומר צריך לקחת את זה בצורה נכונה, ומי שלא מבין מה זה אומר צמוד מדד ואינפלציה ומה משפיע והכל, וריביות ופריים, בגלל זה אני כן חושב שצריך לקחת יועץ משכנתה, זה בדיוק הדברים שחשוב להבין כשמדברים עליהם. טוב, אז אמרתי דבר ראשון, טיפ ראשון, לא להיבהל מזה שהפריים עולה, להסתכל רגע על כל מה שנקרא כל התמהיל, להסתכל על המסלולים שהם צמודי מדד, מי שיש לו קלץ, אוקיי, כלומר קבועה לא צמודה, אז שמה לא אמור לזוז שום דבר, אז זה בעצם הסייף שלכם, המקום שהוא מה שנקרא ביטחון, אוקיי? ושמה, שוב, אני אומר כל מקרה לגופו, ואני מאוד מאוד נזהר מלתת המלצה, אבל בעיקרון שם בדרך כלל אנחנו לא ניגע, בתקופה כזאת של ריבית עולה. אז זה בגדול איזשהם שני כללי אצבע ודברים יסודיים שצריך להבין. ועכשיו אני רגע רוצה לפתוח בדילמה עצמה. נניח שיש לי 100,000 שקל, אוקיי? ואני בא מסתכל על על המסלול פריים ועל המסלול צמוד מדד, ואני מסתכל, אני חושב, האם לקחת 100,000 שקל ולסגור צמוד מדד, נניח צמוד מדד פלוס, לא יודע, 3%, או לקחת הכסף ולהשקיע אותו. ופה בעיניי אנחנו צריכים להבין שיש לנו שני אופציות מרכזיות, ואנחנו צריכים להבין שמצד אחד האופציה של לסגור את המסלול בבנק, את המסלול של המשכנתה, זה משהו שהוא בטוח, כלומר אנחנו יודעים ברמת ודאות די גבוהה על מה אנחנו נשלם. אז נכון שבצמוד מדד אנחנו לא יודעים מה יהיה המדד, אבל יש הנחות מאוד מאוד הגיוניות שאם אנחנו נקרא טיפה באינטרנט או ניכנס לקבוצה, אנחנו נבין מה האינפלציה שצפויה לפחות לטווח זמן הקרוב, ואנחנו יודעים מה הריבית שאנחנו נשלם, זה אנחנו יודעים בוודאות. אז כלומר יש פה משהו בטוח, אוקיי? ומצד שני, בהשקעה יש סיכון מסוים, תמיד יש סיכון בהשקעות, אנחנו מדברים על זה תמיד. אז אם אנחנו ניתן פה איזושהי דוגמה, נניח יש לנו מסלול צמוד מדד פלוס 3%, לעומת השקעה, שעל ההשקעה שלנו אנחנו מניחים שנעשה 8%. עכשיו, אם המדד כרגע עומד על 5%, ואנחנו נוסיף ל5% האלה עוד 3% ריבית, הגענו ל8%, וברור לנו שבהשקעה שלנו אנחנו מניחים תשואה של 8%, אבל זה פוטנציאל, אוקיי? אז מצד אחד יש לנו משהו שהוא בטוח, שפה אנחנו יכולים לחסוך במרכאות 8%, ומשהו שפה אנחנו צריכים לסכן את הכסף, ואולי אפילו נפסיד חלק מהכסף, ובמקרה הטוב כנראה שנקבל 8%, אז ההיגיון הבסיסי שלי, אוקיי, כל אחד יעשה את ההחלטה שלו, אומר שאם יש לי משהו בטוח, או כמעט בטוח, ברמת בדעות מאוד מאוד גבוהה, של 8%, אני כנראה אלך אליו. אני לא רואה שום היגיון לנסות להשקיע את הכסף בשביל לקבל אולי 8%. אם פה אני יכול לקבל כמעט בטוח 8%, שזה עיקרון שמאוד מאוד מאוד חשוב להשתבינו. כלומר, אנשים אומרים, טוב, יש לי משכנתה, אז בואו ניקח למנף ונלך להשקיע. תבדקו קודם כל אם אין לכם איזשהו מסלול במשכנתה שבאמת אוכל אתכם ומה שנקרא גורם לכם לשלם לא מעט כסף, כי זה מקומות שפשוט חבל. כלומר, חבל לקחת סיכונים אם יש לכם משהו בטוח שאתם יכולים לסגור אותו, שאתם בעצם חוסכים את הכסף הזה.
אז אני רוצה ממש לתת דוגמה, דווקא לא במשכנתה. ממש מהחודש האחרון היה לי לקוח שאלו הלוואה, הלוואה רגילה, קצת פחות מ-100,000 שקלים, באזור ה-90,000 שקלים. באמת התחבטנו האם לסגור את ההלוואה, כי בפגישה הראשונה שהוא היה אצלי היה לו הלוואה מסוימת, והפגישה הנוספת כבר היה הלוואה אחרת, כי הפריים עלה. אז כבר אמרתי לו, טוב, תשמע, הריבית עלתה, ואנחנו מתקרבים לאזור ה-5% בהלוואה שלו, ואז נשאל את השאלה, האם אני כמשקיע יודע למצוא השקעה בעון הספציפי הזה, זאת אומרת יש לי 80,000 שקל בראש, אני יכול לסגור איתם הלוואה של אזור ה-4.5%, לצורך העניין זה היה מקרה אצלו, אבל אם אני יכול לסגור את ה-4.5% ונדע ודאי שאני הרווחתי, מה הרווחתי? הרווחתי א', שאני לא חייב 4.5% על 80,000 שקלים, וב', התפנה לי איזשהו תזרים את ההחזר החודשי על הדבר הזה. את ההחזר החודשי על הדבר הזה, אני יכול לחשב מה יקרה אם אני אשקיע אותו עכשיו, אז אני מרוויח פעמיים, אני מרוויח גם כי אני 80,000 שקל כפול 4.5%, וגם ההחזר החודשי שהתפנה לי, שאני יכול להשקיע אותו במשהו אחר.
בדיוק. זה אחד. לגבי ההחזר, טוב, לגבי ההחזר יש לי איזה נקודה אחר כך, תסיים, אני אגיד.
שתיים, אז אני יכול עכשיו לצורך העניין להגיד, אוקיי, יש לי 80,000 שקל, אני יכול לחפש השקעה שאם היא תיתן לי 4.5%, זה לא טוב, כי זה אם, זה אולי, זה פוטנציאל, כמו שהזכרת קודם, אבל בכל מקרה אני מקבל לוודאות 4.5% פלוס ההשקעה שאני יכול להשקיע, אז מה ההחזר החודשי? אז מה שלמעשה אני יכול לעשות פה, אני יכול לחפש השקעה שתיתן לי בעצם משמעותית יותר מהריבית הבטוחה הזאת שאני סוגר. אז על סכומים נמוכים אין הרבה השקעות שנותנות תשואה מעל 4.5%, על 80,000 שקל בהסתברות מספיק גבוהה. אוקיי? לא קיים בעולם ההשקעות יותר מדי כאלה. ולכן במקרה כזה שיש לכם סכום יחסית נמוך, והגעתם למצב שזה הריבית שלכם, ככל הנראה הדבר הנכון יהיה עבורכם באמת לסגור את זה. אלא אם כן אתם יודעים לייצר מזה, ואני אגיד באיזה מקרים כן אפשר לייצר על סכומים נמוכים ריבית יותר גבוהה. ולמשל, אם יש לכם עסק, אם אתם עצמאים, ואתם יכולים לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בעסק שלכם, ומהעסק שלכם לייצר ROI, תשואה, יותר גבוהה מ-4.5%, אז יכול להיות שישתלם לכם לא לסגור את זה, אוקיי? אבל אם אתם משקיעים בהשקעה, נקרא לזה נורמטיבית, מה זה נורמטיבית? השקעה שיש אותה בשוק, זה שוק ההון, זה מאוד תנודתי, הלוואות חברתיות, לא נותן יותר מ-4.5%, קרן חוב כזו או אחרת, קשה למצוא קרנות עם סכומים כאלה, יש כל מיני נכסים דיגיטליים, אבל זה הרבה יותר ריסקי, אין הרבה השקעות שיכולות באמת בסכומים האלה, לתת לנו את המענה הזה.
נכון, אני מסכים לגמרי, וצריך לזכור שאנחנו צריכים להגיע בהשקעה שלנו ל-4.5% נטו, כלומר אחרי דמי ניהול ומיסים, כי בסוף דמי ניהול ומיסים זה לא הולך אלינו וזה לא מעניין אותנו, לעומת זאת במשכנתא זה מה שנספר נטו, אז אנחנו צריכים לעשות את ההשוואה הזאת בצורה נכונה. אני סתם יכול לחשוב על עוד דוגמה, סתם בן אדם שהוא אקסטרה מאמין בעולם של הקריפטו והביטקוין, יגיד וואלה, אני חי עם ההחזר המשכנתא ואני מאמין בתחום של הקריפטו שעוד שנה או שנתיים או שלוש זה יהיה פי שתיים או פי שלוש. ופה אני אגיד בסדר, תראה, אם אתה מוכן לקחת את הסיכון ואתה מבין שקריפטו גם יכול להיחתך ב-50 או 70 או 80%, כי אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן, וגם שאלה איזה מטבעות בקריפטו, אז אם אתה מוכן לקחת את הסיכון, סבבה. אבל צריך להבין את הסיכונים, ואנחנו חסים פה לעולם ההשקעות. אז כמו שאמרת, אני גם חושב ההפרש הזה בין משהו הבטוח, שזה לסגור את המסלול, לבין ההשקעה, הפוטנציאל של ההשקעה בעיניי צריך להיות לפחות 3-4%, סוג של מרווח ביטחון, כדי שגם אם ההשקעה לא הולכת כמו שצריך, או גם אם הריבית עולה לפחות, אז יש לנו איזשהו מרווח ביטחון, ואולי בתקופה שהיא כמו עכשיו, שהיא יחסית מאתגרת, אולי אנחנו אפילו נשאף למשהו שהוא קצת יותר, למרווח קצת יותר גבוה, אולי 5% הבדל. כלומר, אם יש לנו הלוואה לסגור ב-4.5%, כמו שאמרת, אז אני אחפש משהו עם 5% הבדל, כלומר 9.5% לפחות. ואז השאלה אם אנחנו צריכים לייצר את זה או לא. אוקיי? כמובן שהשלושה, ארבעה, חמישה אחוזים זה כלל אצבע שלי, כל אחד ייקח את זה אליו, וזה כמובן שזה תלוי ברמת הסיכון בהשקעה, כמו שאמרת קודם, כי ככל שההשקעה יותר מסוכנת, אז האטרקטיביות יורדת מבחינתי. אם יש לי מקום בטוח ב-99% שאני אקבל 10% או 9%, אז כנראה שלא אכפת לי ללכת לשם. זה רעיון מרכזי שהיה חשוב לי להעביר אותו, ומשהו נוסף שדיברת לגבי ההחזר, אוקיי? שזה משהו שהוא חשוב מאוד. בסופו של דבר, כמו שאמרת, אם אנחנו ניקח עכשיו 80,000 שקל או 100,000 שקל ונחסל אחד המסלולים מהמשכנתא, אגב, אמרתי, אנחנו צריכים להסתכל על עמלות פירעון מוקדם והכל אם יש.
אני רוצה רק לדייק, אני ספציפית לא דיברתי, במקרה שלי זה לא מדובר במשכנתא, אני מדובר בהלוואה. זה או שיש הלוואה או שאין הלוואה. אז זה לא בדיוק משכנתא. במשכנתא זה אפשר להסתכל על זה באופן קצת שונה.
נכון, נכון. אז במשכנתא צריך להסתכל על זה באופן טיפה שונה, כי בסופו של דבר אנחנו בוחרים כנראה איזשהו מסלול, לחסל אותו, להוריד אותו, ואז כנראה שמתפנה לנו תזרים מסוים כל חודש, 100, 200, 300, 400, 500 שקל, לא יודע מה. עכשיו, תראה, אם בסוף אתם בתור משק בית מאזינים לנו, ואתם באמת קשה לכם, ואתם בקושי שגומרים את החודש, וה-300, 400, 500 שקל האלה כל חודש יעזרו לכם, אז אגב, יכול להיות שכדאי שתשימו קצת יותר כסף בצד ולא תשתמשו בכסף הזה. כלומר, תיקחו את ה-80,000 ו-100,000 שאתם רוצים לסגור, שימו אותם בצד כדי שיהיה לכם לקרן חירום, תגדילו את קרן החירום שלכם, קחו את זה בחשבון. ואני אומר, אם בסופו של דבר אתם יכולים לעמוד בהחזרים, אז יכול להיות שלא שווה, לא שווה להקטין את ההחזר, אלא להשאיר את ההחזר כמו שהוא. נניח אתם מחזירים 4,000 שקל בחודש, ואתם עומדים בזה כמו שצריך והכל סבבה, ואין לכם בעיה להחזיר 4,000 שקלים בחודש, ועכשיו אתם שמים 100,000 שקל, לא יודע מה, ועכשיו ההחזר יורד ב-500 שקלים, ל-3,500. אז פתאום יש לנו עוד 500 שקל בחודש, שרגע מה אנחנו עושים איתם? עכשיו, הטיפ שלי זה אם אתם יכולים להשאיר, למה שנקרא, לקחת את הכסף ולהשאיר אותו ולהחזיר את המשכנתא ולהחזיר את המסלולים האחרים, מה שנקרא, יותר מהר, אתם תחסכו המון 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 כסף בריביות, אוקיי? ואם אתם תלכו ליועץ משכנתא, ויש לו לרובם, כרגע היום כבר יש סימולטורים מאוד מאוד מתקדמים, יכולים להראות לכם שכמה כסף אתם תחסכו לפי כל מיני הנחות מסוימות, ומדובר הרבה פעמים בהרבה מאוד כסף, אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים, ולפעמים אפילו יותר מזה, תלוי כמובן בסכומים. אז צריך לקחת את זה בחשבון, כי אם הכסף הזה, ה-500 שקל האלה, ייבלעו בעוש, ואתה יודע, ילכו ויתבזבזו, כי זה מה שקורה בדרך כלל בטבע של אנשים, זה סכומים שנבלעים בעוש, וטיפה יותר מתפזרים, וטיפה יותר קונים, אז קצת חבל. כמובן שבסוף, אם זה משהו שהוא חשוב לכם, ואתם ככה בקושי סוגרים את החודש, אז אולי זה בסדר, אבל אם זה לא המצב, אז תשימו לב שהכסף הזה לא נבלע. אם אתם לוקחים אותו, עושים הוראת קבע, 500 שקל, לא יודע מה, הפרש הזה, הוראת קבע, ואתם יודעים שבוודאות אתם תשקיעו את הכסף, זה כבר סיפור אחר. אבל תשימו לב שהכסף הזה לא סתם נבלע ומתבזבז. לפעמים יש פה משמעות גדולה להשאיר את ההחזר כמו שהוא, ולאכול את המשכנתא הרבה יותר מהר, אתם תשלמו הרבה פחות ריביות לאורך התקופה, לאורך השנים. כן, זהו, זה בגדול משהו שהיה לי חשוב להגיד. יש לי גם דוגמאות, אבל אני חושב שהבנו, ועם הדוגמה של שי הייתה מספיק מעניינת. שי, יש לך דברים אחרונים שאתה רוצה להוסיף, שאנחנו ככה מסכמים ואורזים?
לא, הדבר היחידי שחשוב לי להגיד, זה שאם אתם באמת נהנים מהפרקים שלנו, מהעשייה שלנו, אז תפיצו לחברים, תפיצו למשפחה, ממש בסוף הפרק, תעצרו רגע אחד, תשלחו את זה בקבוצות של החברים והחברות בוואטסאפ, ותפיצו את הבשורה, כי יכול להיות שאולי לכם אין משכנתא כרגע, אבל אם הידע הזה יגיע לאדם הנכון, אולי תוכלו לעזור להם לחסוך הרבה מאוד כסף. אם אתם אוהבים את האנשים שקרובים אליכם, זו המתנה שאתם יכולים לעשות להם ככה לשנה החדשה.
יאללה, אז חבר'ה, תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לעקוב אחרינו בפרקים הבאים, ובכל שאר הפלטפורמות ובאתר שלנו. ואנחנו מכינים לכם דברים מאוד מאוד מעניינים בהמשך, אז נשתמע חברים.
ביי.